כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
שלושה שיודעים.
שלום לכם, חוקרים הצליחו לברוא חיים מלאכותיים על גבי מחשב קוונטי. אולי הגזמתי, אז ננסח את זה בצורה של שאלה. האם אפשר להסביר את היווצרות החיים באמצעות מחשב על קוונטי? במסגרת מחקר חדש שנעשה באמצעות מחשב העל של IBM, חוקרים מספרד הצליחו לקודד תהליכים הקשורים להיווצרות חיים ולחיים בכלל, כמו למשל שכפול עצמי, מוטציות ואפילו מוות. אז במילים אחרות, החוקרים הצליחו לחכות דפוסים ביולוגיים על גבי מחשב. מחשב, אנחנו מיד נרחיב בעניין הזה. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים. בכאן תרבות, אני דודו ארז, והיום אנחנו בספשייל מדע במטבח. ואיתי באולפן נמצאים שני שפים. השף האימונולוג דוקטור ארז גרטי, ראש תחום תקשורת המדע במכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע, שלום לך.
שלום, שלום.
והשפית הביולוגית דוקטור שולמית קוצר, ראש תחום למידה דיגיטלית במכון דוידסון. פרה, אני אומר את זה בפעם הראשונה, אז אני אומר את זה בזהירות, שהיא גם מלמדת בבית הספר הרב תחומי בחדרה. שלום לך.
שלום, שלום.
אתם תכינו לנו כאן מטעמים מכל טוב, כמקובל בתוכניות רדיו. אנחנו מדווחים על מטעמים רבים שנמצאים כאן על השולחן, למרות שאין כלום כמובן, אבל אנחנו נדבר איתכם על שלל עניינים, כמו למשל, מהו המדע שמסתתר מאחורי הלחם, ומה הקשר בין לחם לסודה, החמוצים שאנחנו שומעים עליהם בתקשורת, איך הם נוצרים, האם יש היגיון מדעי בשילוב בין גבינה לבין יין, והאם אפשר להפוך ביצה קשה בחזרה לרקה, מיד נרחיב בעניין הזה, ועוד עניינים. מה יותר גרוע, לא לעשות ספורט או לעשן? שימו לב לתשובה מפתיעה, מחקר חדש קובע שחוסר פעילות ספורטיבית גרוע יותר מעישון. ההמלצה היא כמובן לא לעשן, אלא כן לעשות ספורט. מצבו של מי שלא עושה ספורט בצורה קבועה גרוע יותר מאשר של מעשן ואף חולה סוכרת ובעל לחץ דם גבוה. מחקר שנעשה באוהיו בארצות הברית ונמשך 23 שנה וחלל כ-122 אלף נבדקים. מיד נרחיב עליו, וגם מסתבר שתבנית הכתמים שמאתרת את גופן של ג'ירפות עוברת בירושה מהאם בלבד, קצת כמו יהדות, נכון? זה גם עובר רק מהאם. והתבנית הזו היא לא אקראית, כך קובע המחקר החדש שנערך על ידי חוקרים מאוניברסיטת פנסילבניה, שישבו דוגמאות של כתמי ג'ירפות. אנחנו מיד נבין מה המטרה או מה היתרון האבולוציוני ליתר דיוק של אותם כתמים, וגם יהיה איתנו אורי פינק, איש הקומיקס, והמעצב יאיר אנגל, עדכון בקשר לסופה. במקסיקו, סופת הוריקן מתקרבת לחוף המערבי של מקסיקו, מדובר בסופת הוריקן בדרגה גבוהה, למעשה הגבוהה ביותר, דרגה 5, שכוללת רוחות במהירות של כ-250 קמ"ש, גשמים עזים, שיטפונות, גלים גבוהים והצפות. הסופה אמורה להקות שם הלילה, היום. מרכז ההוריקן הלאומי של ארצות הברית פרסם אזהרה בהתאם. במקביל ההוריקן סופה טרופית מתקרבת לחוף הדרומי מערבי של מקסיקו, וככל הנראה תקה שם. אנחנו נעדכן כמובן אם זה יקרה במהלך השידור, אבל זה צפוי לקרות מעט יותר מאוחר. האורך שלנו רז חסון, המפיקה אליטה למירן, על הביצוע הטכני דיג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להוריד את היישומון החינם מכאן אודי או כאן עוד, וכך תוכלו להאזין לכל התוכניות של כאן תרבות בכל זמן ובכל מקום. כל ההסקטים, כל המוסיקה, כל החדשות ועוד. אז אנחנו מתחילים במדע שמאחורי המטבח. הנה. האם אתם מזהים את המוסיקה? את מוסיקת הפתיחה של התוכנית מהערוץ הראשון?
סדה גדולה.
נכון, את לא מכירה? את לא...
מכירה, אוהבת אוקיי. את זה.
אוהבת את זה! חשוב מאוד. אז אנחנו רוצים להזמין את משתתפי ה... לא, אין לנו משתתפים. אבל כן, זה היה סיטקום. זה מעין סיטקום משעשע. בחצי עברית, חצי ערבית, ואם אפשר, ולא דייקתי בחלקים, אבל חצי צרפתית פתאום, חצי עוד כל מיני...
זה חצי היה... פנטומימה, היה טעו שלא מדבר.
זה פנטומימה, נכון! וואו, זה היה מצחיק. מגניב. טוב, אז אנחנו ננוע בין האווירה של המסעדה הגדולה לבין אווירה של מטבח באופן כללי. מדוע אוכלים, בואו נספיילר כבר את התשובה על השאלה, מדוע אוכלים גבינה ויין ביחד? יש היגיון בזה? מלבד כמובן חזירות, כי כולם אוהבים יש, כנראה כן. גבינה
יש,
ו...
יש היגיון בזה, וזה לא רק גבינה ויין, זה גם למשל נקניק סלמי ותי, ויש כל מיני שילובים.
נקניק ותי, כן?
כן, יש כל מיני שילובים של דברים שהם קצת שמנוניים לדברים שהם קצת אפיצים.
מה זה אומר אפיצים?
יפה, אז זה אגב אחד הדברים שאני הכי אוהב, שיוצאים גם היום מחקרים שמסבירים דברים שחשבנו שאנחנו מבינים, שנראים כחלק מהיום יום ודברים טריוויאליים לחלוטין. אז ב-2012 יצא מחקר שניסה להסביר את הקשר הזה בין אכילה של דברים שמנוניים לדברים אפיצים. אפיצים זה דברים שאנחנו אוכלים, אנחנו מרגישים עם צביטה כזאת בלשון, יובש כזה בפה, מרגישים את זה עם יין למשל, עם תה ירוק, כל מיני משקעות כאלה. והסיבה היא שיש שם חומרים ממשפחת הפוליפנולים, חומרים שהם נקשרים לכל מיני חלבונים ושומנים שיש לנו בפה, ולמעשה הפה שלנו מתחיל להרגיש יבש אותה. הם מנטרלים את השמנוניות הטבעית שיש לנו בפה, אנחנו מרגישים מין יובש כזה, וכשאנחנו אוכלים גבינה או בשר, נקניק, אז זה משמן מחדש.
שומניים.
בדיוק, כן. זה משמן מחדש את הפה, סליחה, וגורם לנו חזרה לתחושה נעימה. עכשיו, אם אנחנו נאכל רק את הגבינה או הבשר, אנחנו נרגיש שמנוניות יתר בפה, שזה גם פחות נעים. בגלל זה השילוב ביניהם מרגיש נכון. עכשיו, יש כאן גם אלמנט תרבותי, בגלל שבתרבויות שונות אוכלים דברים שונים ביחד עם דברים אחרים.
נכון.
אז אותו מחקר מ-2012 שבדק את זה...
לכל עדה יש שמנוניות אחרת.
לכל עדה יש שמנוניות. המחקר בדק גם, יש דברים שעושים איזושהי אפיצות מוגבלת. אבל ככל שאנחנו אוכלים יותר, זה הולך ומצטבר, השמנוניות הולכת ויורד בפה, ואז אנחנו מרגישים יותר שאנחנו צריכים לאכול את אותה גבינה או בשר.
כמובן שאנחנו נטיף לטבעונות ולהימנע למוצרים
כאלה. אבוקדו נראה לי גם יעבוד.
כן, נכון.
זהו, אז...
לא חייבים.
סויה.
אני יודע, כן.
סטייק, כן.
אני לא יודע אם סויה זה משהו שהוא שומני.
שהוא שמנוני, אני לא יודע, אבל שווה לבדוק.
כן, מעניין. גבירתי, דוקטור, קודם כל דוקטור שולה מיטק עוצר, שלום לך שוב.
שלום.
את אוכלת גבינות ויין?
אני אוכלת גבינות ויין, וגם אבוקדות.
וגם כמובן תה ירוק ונקניק, שמענו על השילוב הזה. תה
ירוק ונקניק. יש את זה גם, אם אנחנו קונים דברים, אז אנחנו רואים את זה שכבר אפילו היום מכינים היום. למשל, יש נקניקים עם... עם מאושנים, תה וכולי, וכל מיני תוספות.
עם תה בפנים?
או דבש, אני חושבת...
זאת אומרת, אני קונה כבר נקניק ובתוכו יש תה.
אני חושבת שהטעמים שמוסיפים ומטבלים, אני חושבת שזה עשו ניסויים לפי הטעם של אנשים, ואז רואים כאילו מה טוב להם.
מעניין.
יחד עם זאת, חשוב לזכור שיש כאן גם הרבה מאוד אלמנטים פסיכולוגיים ותרבותיים שלא בכך קשורים למנגנון הביולוגי, אבל יכול להיות שהמנהגים האלה הגיעו במקור מאותה סיבה של תחושה בפה. דרך אגב, זה גם עובד עם סודה והחטיפי צ'יפס האלה שמוכרים בסופר. גם שם.
למה?
הצ'יפס כן נותן לנו תחושה של שמנוניות, הסודה כן נותן קצת תחושה של הפיצות.
מעניין.
תנסו בבית.
אני יודע שקפה בדרך כלל מקובל להגיש ולצידו סודה מעט, קצת לימון כזה וסודה.
נראה לי משהו אחר, הקפה נותן תחושה
של פיצות. אבל זה אולי הסיבה ההתנסות, כי זה נראה
כן.
לי שסתם.
כן, זה במקומות כאלה.
כן, נכון. אוקיי. טוב, אנחנו נשמע שיר, נעבור לעוד עניינים, וגם תספרו לנו מה הקשר בין לחם לבין מדע. יש קשר?
יש, חופשי, הרבה.
יש, תנו לי אחד, דבר אחד.
דבר אחד, למשל, האבקת סודה לשתייה והאבקת אפייה.
תגיד לי, מה זה אבקת סודה לשתייה?
זה די אותו דבר. זה די אותו דבר. אבקת סודה לשתייה זה סודיום ביקרבונט. זה איזשהו מלח, שכשממיסים אותו במים...
מלח, זה מלח?
מבחי כימית, זה סוג של מלח. כשממיסים אותו במים, זה נותן לך תמיסה בסיסית. וזה מאוד עוזר בהתפחה של הלחם, תכף נדבר איך.
בסיסית ב-PH, נכון? ברמת האגבה.
ההפך מחומצי.
ההפך מחומצי, כן.
ומה שמעניין שאבקת סודה לשתייה ואבקת אפייה זה די אותו דבר. כשאבקת אפייה זה פשוט סודה לשתייה עם עוד איזה משהו שעוזר, תכף נגיע גם לזה.
מה זה עונה? סודה לשתייה ואבקת אפייה זה כמעט אותו דבר?
זה... זו אותה, אחד מכיל את השני.
אם כן, נפלנו במתיחה של יצרניות המזון.
כן. המזון והטבעון.
כן ולא.
בואו נשמע. שלום לכם. חוקרים הצליחו לברוא חיים מלאכותיים על גבי מחשב קוונטי. ליצור חיים. אבל כשיוצרים חיים, בוראים אותם. טוב, זה אולי מוגזם, אז ננסח את זה שוב בצורה אחרת. האם ניתן להסביר את היווצרות החיים באמצעות מחשב על קוונטי, וגם אולי ליצור אותם? במסגרת מחקר חדש שנעשה באמצעות מחשב העל של IBM, חוקרים מספרד הצליחו לקודד תהליכים הקשורים להיווצרות חיים, תהליכים ביולוגיים, כמו למשל שכפול עצמי, מוטציות ואפילו מוות. החוקרים הצליחו לחכות דפוסים ביולוגיים על גבי מחשב קוונטי. ברור שזה לא מאוד ברור, ולכן אנחנו רוצים לדבר עם פרופסור נדב כץ, חוקר באוניברסיטה העברית וראש המרכז לאינפורמציה קוונטית של האוניברסיטה העברית. שלום לך.
בוקר מצוין.
טוב, זה נשמע מרשים, אבל לא מאוד ברור. רגע לפני שנדבר על תהליכים, על תהליכי חיים שמדמים בצורה קוונטית, אם אפשר לדעת קודם כל מהו מחשב קוונטי? יש כבר מחשב קוונטי?
יש מחשבים מאוד קטנים שהם תחילת הדרך.
ומחשב העל של IBM הוא נחשב למחשב קוונטי?
שוב, אם אתה סופר ארבעה טרנזיסטורים כמחשב, אז כן.
מעניין, אוקיי, זאת אומרת אפשר להתייחס אליו ככזה.
אפשר להתייחס אליו ככזה, ככה מקובל בקהילה, אבל באמת כוח החישוב שלו הוא לא מאוד חזק, הוא יותר בשביל הדגמות, בשביל ללמוד, כדי לשפר ולהגדיל. לא צריך הרבה טרנזיסטורים קוונטיים כדי לעשות משהו שהוא מעבר לכוח של חישוב קלאסי, אבל צריך בערך פי 10 ממה שיש לנו היום.
אוקיי, טוב, אנחנו אולי נדבר בהמשך באמת על ההבדל בין מחשב רגיל, במרכאות או לא במרכאות, למחשב קוונטי, אבל מה החוקרים הצליחו לעשות? מה זה אומר לקודד תהליכים ביולוגיים על גבי מחשב?
אז זה משהו שעושים כבר במחשבים קלאסיים הרבה שנים, והחידוש עכשיו זה שהכניסו את כל הקונצפט הזה למסגרת של חישוב קוונטי. בהקשר של חישוב רגיל, אז מדמים תהליכים ביולוגיים, עושים סימולציות של אבולוציה כבר הרבה שנים. אפילו גם משתמשים באבולוציה כדי לכוון ניסויים בפיזיקה, כדי לקבל השראה על תהליכים ביולוגיים, גם באופטימיזציות של בעיות מאוד מאוד קשות, משתמשים הרבה פעמים בדברים דמויי ביולוגיה כדי לדמות את הפתרון.
אבל אפשר לחכות את האבולוציה, את מה שנמצא בבסיס האבולוציה, בצורה של תכנות?
כן, זה עושים כבר עשרות שנים.
מעניין.
גם אצלי במעבדה, לא הצלחנו לקייל את הניסוי שלנו, אז נתנו לתהליך אבולוציוני לעשות את זה, והצלחנו להגיע לתוצאות הרבה יותר טובות, מאוד מהר. אלה דברים שהחיבור בין פיזיקה לביולוגיה נהיה הרבה יותר חזק בשנים האחרונות. עכשיו, בהקשר הקוונטי, הרעיון הוא שכוח החישוב של מערכות קוונטיות הוא פוטנציאלי יותר חזק ממחשבים רגילים, אפילו אקספוננציאלית יותר חזק. והשאלה היא מה ההשפעה על יכולת החישוב הביולוגי הזה.
אוקיי, אז זאת אומרת, אתה אומר שמחשב קוונטי הוא פשוט הרבה יותר יעיל וטוב כנראה מבחינת כוח החישוב שלו, היכולת שלו לחשב ביחס למחשבים רגילים, אבל בוא נדבר על התהליכים של היווצרות החיים על גבי מחשב. הכותרת הייתה מאוד פרובוקטיבית, חוקרים הצליחו לייצר חיים מלאכותיים על גבי מחשב.
זה נראה. אני לא אחראי לכותרות הפרובוקטיביות.
לא, לא, ודאי, אבל אולי ננסה באמת להסביר את העניין. אני מבין שזו פרובוקציה, אולי קצת הגזמה.
בגדול יש פה סימולציה שבוצעה במחשב, עושים את זה כבר הרבה שנים במחשבים קלאסיים. יש כאן הדגמה של הקונספט בהקשר הקוונטי. הרעיון במערכות קוונטיות זה תדמיין לך ספר שאתה יכול לקרוא מה כתוב בכל עמוד, וזה מה שיש במידע רגיל, מידע שיש במחשבים רגילים. לעומת זאת, במחשב קוונטי המידע גם כולל כל מיני קורלציות וקשרים שיש בין העמודים. זה יכולים להיות הרבה הרבה כאלה קשרים, הרבה יותר מאשר מידע שמופיע בכל עמוד. ככה שמחשב קוונטי יכול להחזיק כמות עצומה של מידע שהיא לא נגישה למחשב רגיל. ככה שמספר יחסית קטן של סיביות קוונטיות, ביטים קוונטיים, אפשר להגיע למורכבות עצומה.
והמורכבות הזו זה משהו שהוא תנאי הכרחי כדי לדמות תהליכים ביולוגיים?
יכול להיות. זו שאלה מחקרית, ולכן זה מעניין כל הקונספט הזה. הניסוי עצמו הוא די פשוט, הוא מהווה סוג של הדגמה, הוא פותח צוהר כיווני מחקר שהתפתחו בעתיד. הוא עצמו לא פורץ דרך מבחינת גילוי משהו חדש על ביולוגיה שלא ידענו קודם.
עכשיו, אני באמת, שוב, אני מנסה להבין, מה זה אומר לייצר חיים לחוטיים על גבי מחשב? הכוונה היא למה? ליצירה של תוכנה שמדמה לידה או היווצרות של תא, ואז תהליך אבולוציוני שמסביר את הפיכתו של התא בסופו של דבר לקוף? מה אנחנו מייצרים כאן על המחשב?
לא, לא, לא. הרבה יותר פשוט, על גבול הדבילי. אתה בעצם מגדיר ערך של ספקטרום של חי או מת, רצף של חי או מת על אחד המצבים, ואתה מגדיר במצב אחר, בסיבית שלידו, את התכונה הגנטית שקובעת את החיות של המערכת. זה ברמה של ביטים בודדים, של סיביות אינפורמציה בודדות. ואז אתה מדמה איך זה מתקדם בזמן שאתה מעביר את המידע הלוך ושוב בין הצדדים של המערכת, מדי פעם מודד.
אז זה רחוק ממשהו אבולוציוני, זה ממש משהו בסיסי מאוד.
בסיסי מאוד, אבל יש לזה אבולוציה, כי אתה כל פעם מודד ומזיז את האינפורמציה ממקום למקום. אבל כדי שזה ידמה תהליך ביולוגי אמיתי, צריך מורכבות הרבה הרבה יותר גבוהה. אבל מחשבים קוונטיים מסוגלים להכיל מורכבות גבוהה, ואנחנו בדרך לשם. בשנים האחרונות יש פריצות דרך עצומות באיכות המידע הקוונטי שאנחנו יודעים לייצר ולשמר. זה עדיין בחיתוליו, אבל זה בהחלט כבר לא מדע בדיוני. זה כבר מדע.
טוב, אני מבין שבקרוב גם יתקיים כנס בנושא קוונטים, נכון?
כן, יש כל הזמן כנסים. ספציפית הולך להיות, אנחנו מנסים, חוץ מהצד המדעי, אנחנו גם מודדים את הצד הטכנולוגי, טכנולוגיות שיכולות לצאת מהפריצות דרך האלה. אז אנחנו נקיים כנס בנושא בדצמבר.
כנס בדצמבר. אז לפחות מה שאני יכול לחלץ מהשיחה הזו, שכן, חוקרים הצליחו לדמות תכונות או יחסים בין כל מיני תאים, משהו מאוד בסיסי יחסית למנגנונים ביולוגיים, או במילים אחרות, ככל הנראה לאל היו מחשבים קוונטיים רבי עוצמה כשהוא יצר את העולם.
בעצם המציאות עצמה, אנחנו במידה רבה חושבים שהתהליכים הקוונטיים שקורים בליבה הכימית שלה והפיזיקלית של המציאות, יש בהם אספקטים קוונטיים ש מחזקים את היכולת שלהם להתפתח ולדגום את המרחב העצום של האפשרויות. והמשמעות היא שלפחות ברמה הכימית הקוונטים שולט. ולכן לא צריך מחשב, אלא המציאות עצמה מחשבת את עתידה באופן שהוא מאוד קשה לנו לנבא בכלים הקלאסיים שלנו.
מעניין.
לכן זה שורש העניין, שהמציאות עצמה היא מעין מחשב, אם אתה רוצה כותבת.
כן, ודאי. הנה, אנחנו מיד נעביר את הכותרת למי שנמצא בעמדת המבזקים שלנו. תודה רבה לך. זה היה מרתק, פרופסור נדב כץ, לא חוקר באוניברסיטה העברית, ראש המרכז לאינפורמציה קוונטית של האוניברסיטה העברית. אני מקווה שזה היה מספיק ברור, והמאזינים, אתה יכול להשתתף,
כן,
דוקטור, הסגרתי בסדר.
היי, כן. שלום. אפשר לשאול שאלה קטנה? אני קראתי לפני כמה שנים עם ארז גרטי, מכון דוידסון.
שלום.
קראתי לפני כמה שנים על אלגוריתמים גנטיים שבעזרתם תכננו מכוניות מרוץ, לוחות טיסה, דברים כאלה. זה, על זה מדובר?
פה מדובר על אלגוריתם גנטי שרץ על חומרה קוונטית. אלגוריתם גנטי שאתה מזכיר רץ על צביעות קלאסיות ביוריסטיקה שמדמה אבולוציה. כלומר, יש לך גנוטיפ, שזה הפרמטרים שמגדירים את המערכת, אתה מחשב בעזרת הפרמטרים האלה תכונות, ואתה מחליט אם זה טוב לך או לא. ואם זה לא טוב, אז אתה הורג את האופציה הזו, וככה אתה עושה אבולוציה. גם מכניסים מוטציות שאתה קצת מקפיץ את הפרמטרים באופן אקראי. עכשיו, זה אלגוריתם קלאסי שנקרא אופטימיזציה גנטית. אני גם משתמש בו אצלי במעבדה לתכנון של ניסויים. כשיש לך מרחב עם הרבה מאוד פרמטרים, כמו שיש בביולוגיה, אז גם בפיזיקה לפעמים זה מאוד יעיל למצוא ולדגום את המרחב, וככה למצוא פתרונות מעניינים שלא ידעת עליהם קודם. עכשיו, בהקשר של המאמר הזה, הם עשו את זה פשוט עם חומרה קוונטית, שהפרמטרים חיו על מחשב קוונטי, אז לא, אי אפשר למדוד אותם כל הזמן, אלא רק להעביר אותם ממקום למקום ולגרום להם להשפיע אחד על השני, ומדי פעם עושים מדידה בסוף התהליך.
טוב, אנחנו נסתפק בדברים האלה. שוב, תודה רבה לך, פרופסור נדב קץ.
בשמחה, הכל טוב.
טוב, נשמע שיר כדי להירגע מכל הקוונטים האלה.
כבד, כבד.
שלא איבדנו את כל המאזינים והמאזינות שלנו. מי שנוהג בדרך לעבודה. אבל טוב, צריך ללמוד את הנושא עד לעומקו. שיר שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, אני דודו ארז, היום אנחנו בספשייל מדע במטבח, איתי שניים, דוקטור ארז גרטי ודוקטור שולמית קוצר. דוקטור שולמית קוצר, את רצית להעיר משהו בקשר לשיחה האחרונה שערכנו כאן?
בעצם החידוש הוא בעצם שזה על מחשב קוונטי, אבל בעצם אפשר להגיד שהתיאוריה הזאת מבוססת כבר משנות ה-37 על ידי ג'ון קונווי, שבעצם המציא את משחק החיים, שזה התחיל כמשחק לוח, שבעצם מגדיר הגדרות מסוימות, ובעצם תא או משבצת חיה.
זאת אומרת, הפכו את האבולוציה למערכת כללים, ואפשר לשחק בבין
זאת הכללים האלה. ואפשר לשחק איתה שמגדירים שינויים בקשר לכל דבר. מה שחדש זה שכל פעם, ככל שעולים ביכולות של המחשוב, אז בעצם יכולים לעלות ביכולות של ההגדרות ולהתייחס להרבה יותר מרכיבים, וכמו שהוא אמר, הרבה יותר מורכבות, הרבה יותר
קלה. אבל מתי אני אתכנת תא אחד שיהפוך להיות קוף? קוף!
עוד אין לי מושג, עוד הרבה זמן.
איזה מחשב היה לאלוהים?
זאת השאלה.
זאת שאלה טובה. מעניין.
כן.
אני מקווה שכשהאל ברא את העולם לפני הוויי אור, לא היה כזה חכה לעדכונים. עכשיו, אני מעדכן את המחשב 30%,
35%.
כמו הסיוט שכולנו עוברים. טוב, בואו נחזור למטבח, אנחנו רוצים לדבר על... בואו נתחיל לדבר על שמרים, ואז נעבור ללחם. שמרים, זה משהו שהוא חלק מהמטבח שלנו? מה הם שמרים?
שמרים הם חלק מהמטבח שלנו. בעצם היום אנחנו משתמשים בשמרים, אפשר להגיד, מבויתים. שבעצם אנחנו יכולים לקנות, יש לנו שמרים שהם יבשים, שהם יכולים לשמר לי יותר זמן, שפשוט מאוד, שמרים יבשים זה אומר שמרים שהוציאו מהם, ייבשו אותם, הוציאו מהם את המים, ואז בשביל לחיות אותם, צריך להוסיף אותם לסביבה מימית.
רגע, הם מתים? מה זה שמרים? אלה פטריות?
אלה פטריות.
אוקיי.
אלה פטריות. שמרים הם פטריות, הם פטריות חטאיות, ואנחנו משתמשים בהם לתועלת שלנו. בעצם הפטריות האלה הם יכולים. בעצם לנשום, גם בצורה של נשימה עם חמצן ובנשימה ללא חמצן. ובעצם מה שאנחנו משתמשים בהם, בדרך כלל מבטאים את הנשימה, לרוב הם משתמשים בנשימה ללא חמצן, כי אז הם לא צריכים להשקיע הרבה אנרגיה בשביל לקבל את התוצר של הנשימה, את האנרגיה שלהם. ואנחנו משתמשים בהם להפייה. כתוצאה מזה שהם בעצם מבטאים את הנשימה, את הציסה, מה שנקרא, הם בעצם אחד...
אז תראו לי את הציסה הזו ברמה הכימית, מה קורה בציסה הזאת? מה הם נושמים ומה הם פולטים?
אוקיי.
השמרים?
בעצם הם לוקחים סוכרים, גלוקוז, ובעצם גלוקוז וסוכרוז יותר נכון אפילו, ומפרקים אותו. תוך כדי הפירוק הם בעצם יוצרים פדח, פחמן דו-חמצני, CO2, והם יוצרים אתנול. האתנול באפייה הוא מתנדף, אם אנחנו משתמשים בהם למשקאות חרפים על אלכוהולים, אז בעצם אנחנו משאירים את האתנול, וזה האחוז של האלכוהול החריף.
כל התפחה של לחם כרוכה בפליטה או ייצור של אלכוהול שמתנדף?
יש ייצור של אלכוהול שמתנדף, כן. ואנחנו בעצם מה שאנחנו עושים, בגלל שאנחנו משאירים את הבצק סגור עם מגבת או וכולי, אנחנו בעצם קולעים את הפחמן הדו-חמצני, את ה-CO2, וככה בעצם מאפשרים את התפיחה. ה-CO2 בעצם, האוויר נכלה בין המולקולות של העמילן, של הקמח, ובעצם ככה יוצרים את התפיחה.
אם יורשה לי להוסיף, זה אותו פחמן דו-חמצני שגם אנחנו נושפים, אנחנו שואפים אוויר חמצן, פולטים פחמן דו-חמצני, זה תהליך מאוד 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 דומה, זאת אומרת, מבחינה כימית זה כמעט אותו תהליך.
זאת אומרת, אפשר במקום לשים שמרים, לשים בני אדם.
שינשמו ככה, כן, מההבל פה שלהם.
ומההבל פה ייצור את התסיסה שאנחנו רוצים.
צריך יהיה...
הרבה אנשים קטנים.
הרבה אנשים מאוד מאוד קטנים.
ודאי.
לגבי האתנול ששולי דיברה עליו, זה אותו אלכוהול, גם, זה אלכוהול שאנחנו נדבר על זה עוד מעט, שמצאו ביין, בבירה, רק שהכמויות שנפלטות שם, הן מאוד מאוד קטנות והוא מתנדף, אז אי אפשר לדפוק את הראש מחלה. זה קצת מצער, אבל...
אוקיי, ניסחת את זה בצורה פרובוקטיבית,
אבל אוקיי. אבל רק אני רוצה לחדד את זה, אנחנו לא עושים ציסה, אנחנו עושים את הנשימה עם החמצן, כמו שהשמרים עושים, אין לנו את היכולת לעשות את הנשימה ללא חמצן, ואנחנו לא יוצרים אלכוהול בנשימה שלנו.
כשאנחנו מדברים על נשימה ללא חמצן, אז מה כן קורה שם? מה הם נושמים?
הם לוקחים את הסוכר, את הגלו...
הם נושמים סוכר?
לא, הם לא נושמים סוכר, הם צורכים סוכר, אוקיי? ובעצם מפרקים אותו, רק שהפירוק נעשה ללא חמצן. מתקבלים ללא חמצן, ואז התוצר בעצם לוואי שנוצר, זה פחמן דו-חמצני, ובנוסף לזה נשאר עוד חלק מהסוכר, כי הם לא מפרקים אותו עד הסוף, ואז זה בעצם הופך לאתנול.
מעניין איך בני אדם בכלל הגיעו למסקנה שצריך להכניס שמרים לתוך בצק. מאיפה זה הגיע?
סביר נניח שבטעות, שהשאירו איזה חתיכת בצק בצד, וזה התחיל לתפוח כי היו שם כמה שמרים שנכנסו. זאת אומרת, רוב הדברים האלה...
שמרים זה משהו שנמצא גם באוויר?
זה נמצא בכל מקום, כן. זה כמובן שלא כל סוג של שמרים יכול לשמש אותנו להדפחה של לחם. יש שמרים שהם... יותר פולטים אלכוהול, משתמשים בהם למשקאות אלכוהול, אם יש שמרים שפולטים יותר פחמן דו-חמצני, הם להתפחה של לחם. אבל יש באמת המון המון סוגים של שמרים, וכמו שהגבינה הראשונה כנראה נוצרה בטעות, והבירה הראשונה נוצרה בטעות.
הכל קרה בטעות.
כן, זה... ככה זה עובד.
כל המטבח שלה. או בטעות, או כדי להיפטר משאריות, כי יש גם הרבה מיני מזון
עכשיו,
של...
עכשיו, לגבי מה ששולי ציינה לגבי נשימה, נשימה אנחנו מדמיינים את זה כבן אדם שיש לו ריאות והוא שואף ונושף.
נכון.
אבל מדובר בתהליך כימי לייצור אנרגיה, בסופו של דבר. שלוקחים את תוצרי הפירוק של סוכרים, ואצלנו זה עם חמצן, אצל ייצורים חטאים מסוימים זה לא עם חמצן, אבל בתהליך כימי טיפה שונה. אבל הרעיון הוא להפיק אנרגיה. אנחנו שואפים אוויר בשביל להפיק, שהגוף שלנו יפיק אנרגיה להתקיים.
והאם אפשר לדמות על מחשב על קוונטי? את תהליך ההתפחה של הלחם, יש משהו פחות מסובך מהיווצרות חיים.
עקרונית, כן. סך הכל אין סיבה שלו.
אין סיבה שלו. טוב, אנחנו נשמע שיר, ואז ייכנס לכאן המעצב יאיר אנגל. שיר, בבקשה. רגע, לא, לא שיר. די-ג'יי מקלר עכשיו ירד מהעמדה לטובת עמידתו בבר המשקאות של הלובי כאן. אז בוא, עזוב את העמדה. הנה, פשוט יש פה הרבה אוכל, כפי שאפשר לשמוע. הנה, הוא חותך לו. שלום לכם, ואנחנו בפינת הקראוקי. תוכלו עכשיו להצטרף לשיר. לא, אנחנו לא בפינת הקראוקי. נכנס לכאן יאיר אנגל. אבל יאיר אנגל, אנחנו רגע לפני שנדבר איתך על מזון, ואולי הסיבה שבשלה אנחנו, בגינה אנחנו משליחים כמויות מזון, בואו נשלים את עניין הסודה לשתייה ואבקת האפייה. האם חשדנו שמדובר במשהו דומה, הרי תמיד כשאתה רוכש את זה, אתה מבין שזה משהו דומה יחסית. יש קשר, אתם אומרים, בין אבקת אפייה לסודה לשתייה.
אז זהו, יש קשר. בעיקרון, אני רוצה קצת לחזור אחורה רגע. שמרים זה בעצם התפחה, מה שנקרא ביולוגית. אנחנו משתמשים במוצר חי להתפיח.
נכון. אוקיי?
לשחרר את, את הפחמן הדו-חמצני, ובעצם להתפיח את הבצק. אפשר לעשות אותו דבר בצורה כימית. צורה כימית זה אבקת אפייה וסודה
במקום
לשתייה.
במקום להתעלל בפטריות ומללות.
כן, במקום
להתעלל. לפגוע בהן. הרי כן. הורגים את הפטריות בסוף?
האמתים, באפייה האמתים.
אמתים, נו, זה אמתים. יפה. זה יפה, להרוג פטריות בשביל הוגה.
כן.
אין שום להמריות.
טריליונים
של
טריליונים
של שמרים. איפה הארגונים? וואו.
אז הנה, אז אנחנו באים להציל את השמרים, ולוקחים את הסודה לשתייה. בעיקרון, סודה לשתייה זה בעצם חומר בסיסי, וכשהוא מתפרק, הוא יכול להתפרק גם כשמעלים את הטמפרטורה מעל 60 מעלות.
שמה המבנה הכימי שלו? סליחה שאני נכנס ל...
סודיום ביקרבונט, זה...
נטרן
עם מולקולה...
זה סוג של מלח, כפי שאמרת.
עם פחמן דו-חמצני.
סוג של מלח שמכיל פחמנים וחמצנים.
אוקיי.
ואז בעצם כשהוא מתפרק, הוא משחרר את הפחמן הדו-חמצני, וזה מה שגורם לתפיחה. אז דרך אחת, כמו שאמרתי, זה בעצם לחמים, אבל אז זה לוקח זמן, ואנחנו לא יכולים להשאיר את זה בטמפרטורת חדר. הדרך השנייה זה בעצם להוסיף לזה, או להרבב את זה, שזה יהיה לו איזשהו נגיעה עם חומר חומצי, כי הוא בסיסי, וברגע שהוא בא במגע עם חומר חומצי, בעצם הוא מתפרק, אפשר להגיד בצורה מאוד פשוטה.
מסתר, נכון? זו סתירה.
כן, זו
כן.
ובעצם הוא משחרר את הפחמן הדו-חמצני, ושוב... נוצר לנו אוויר שנחלה ובעצם מטפיח את הבצק. אז מה זה אבקת אפייה? אז בעיקרון אם אנחנו שמים סודה לשתייה עם חומץ או אפילו מיץ תפוזים, אתם יכולים לראות שהוא מבעבע ויוצא אוויר. כל דבר חומצי. אז בעצם אבקת אפייה חוסכת לנו את ההוספה של החומר החומצי, כי באבקת אפייה יש סודה לשתייה, ועוד איזשהו חומר חומצי שבעצם כבר מוכן לנו מראש.
אז אפשר להכין בבית.
נכון. וברגע שאנחנו מוסיפים מים, הם באים במגע ונוצרת לנו צפיחה.
עכשיו, יש כל מיני חומצות שאפשר להוסיף, זה בדרך כלל איזושהי חומצה חלשה. יש כאלה שמוסיפים ויטמין C, שזה גם סוג של חומצה, ואז יש את הערך השיווקי הנוסף של, היי, זה מכיל ויטמין C, בואו תאכלו את זה.
די! אם כן, הפכנו לפינת צרכנות, אבל כן.
אבל כן, הויטמין C, זאת אומרת, הוא מגיב שם כחומצה.
אבל נסתר ונעלם?
לא, זה לא, לא יודע אם הוא נסתר ונעלם, אבל הערך הבריאותי הנוסף שלו לא באמת...
כן, נעלם מבחינת הערך הבריאותי, אתה צודק כמובן.
זה יותר ערך שיווקי.
מעניין. אוקיי, אנחנו נעצור כאן, כי נמצא איתנו כאן יאיר אנגל, שהוא גם מעצב, אבל גם מנכ"ל קיימה, מרכז התכנון ועיצוב מקיים. שלום לך, יאיר.
שלום רב.
אנחנו מדברים על מזון, אנחנו בספשייל מטבח מזון ומדע. אני רואה שבחדשות עוסקים לא מעט במזון. הנה, הכנסת אישרה מסתבר בקריאה שנייה ושלישית את החוק לעידוד תרומות מזון לנזקקים, וגם לפני ממש אתמול התבשרנו שהוועדה להגבלת פרסום מזון מזיק קבעה שיאסר שימוש בסלבריטאים ובדמויות מצוירות בכל מה שקשור לפרסום מזון מזיק. השאלה היא כמובן, מהו מזון מזיק וכו'.
כן, אז בוא נדבר על הבזבוז הזה,
כן.
בזבוז מזון. אז
זה נשמע מדהים, כזה זה תמיד כואב הלב.
זה מדהים, וזה ממשיך. יש שיפור, והחוק הזה שעבר אתמול, בעצם בקריאה שנייה ושלישית, הוא שיפור לדבר הזה, למרות שהוא נשמע אולי... למאזינים בתור משהו שולי, אבל הוא בכלל לא. אנחנו מבזבזים כמויות משוגעות של מזון. אי אפשר אפילו לתאר על מה מדברים. אנחנו מדברים על משהו כמו 1.2 מיליון טון מזון שנזרק בישראל, רק בישראל. והשווי שלו הוא בסביבות מוערך ב-8 מיליארד שקלים בשנה.
אז זהו, שאם לא כואב הלב, בהנחה של האנשים לא כואב הלב, לזרוק מזון, אז יש לזה עלות מטורפת, אנחנו זורקים כסף
זורקים
לפח.
זורקים כסף לפח, זורקים.
אם לא כואב לנו הלב על מזון, שיחאב לנו הלב על כסף.
לגמרי.
כן.
עכשיו, זה הפך להיות חלק מההרגל שלנו, אנחנו לא שמים לב. החוק הזה הוא במיוחד משמעותי, למשל, הוציאו אותו בקשר לאולמות צמחות.
כן.
הרבה פעמים אנחנו רואים שאנחנו הולכים לאיזושהי מסיבה, בר מצווה, חתונה וכו'. אנחנו מאמיסים אוכל מהמזנון, יש הרבה מאוד אוכל, כמה שאנחנו רק רוצים ועוד יותר מזה, ובסופו של דבר נשאר לנו הרבה מזון על הצלחת. ואנשים עשירים צלחות לוקחים יותר, כי זה בחינם, והם שותים ואוכלים, ויש הרגשה של כמה שרוצים, ככל יכולתך, זה קורה גם בבתי מלון, ובסופו של דבר השולחנות עמוסים בכמויות אדירות של מזון, וזה הפך להיות... איזה מין הרגל כזה. כל המזון הזה הוא כמובן הולך לפח. המשמעות של החוק הזה שהיא מצוינת, שהאוכל שנשאר במקום עצמו ולא השתמשו בו, יוכל להתרם לכל מיני גופים שצריכים אותו.
כן, וגם נזכיר ש...
בלי אחריות פלילית על המזון עצמו.
זה העניין.
כי הרבה מקומות מפחדים לתרום את האוכל, הם אומרים, אוקיי, בדרך זה יתקלקל, מישהו יאשימו אותנו. עכשיו, דרך אגב, יש לזה כבר פתרונות, וגם לפני החוק הזה, הרבה ארגונים לקחו על עצמם להעביר בקירור ועשו את זה. מה שאולי זה יכול לפתוח איכשהו, זה את העניין של הצבא. כי בצבא זורקים המון המון אוכל.
עדיין, כן.
עדיין, כן. ואחת הבעיות העיקריות שלהם היו שבעצם הם מפחדים מהאחריות הפלילית של מי כך וזה. אני לא יודע אם זה יפתור את הדבר הזה מיידי, אבל אני רוצה לרגע לחזור אלינו, בתור אנשים פרטיים.
כן.
אנחנו קונים אוכל הביתה, ומסתבר שאנחנו זורקים אותו.
המשפחה ממוצע... לא משתמשים.
לא משתמשים בו, כן, קונים.
נכון, אתה צודק.
עכשיו, יש הרבה מאוד סיבות לזה שזה קורה, ואנחנו לא שמים לב שאנחנו בעצם זורקים אוכל לפח. ואנחנו, כמו שאמרת, עזוב אוכל, אבל זה המון כסף.
ודאי.
עכשיו, כמובן שהאוכל הוא חשוב. מסתבר שבממוצע זורקים פה משהו כמו 20% מהאוכל לפח.
וואו.
אבל יש הרבה אנשים שזורקים 40-50% מהאוכל שלהם לפח. כלומר, הולכים לסופר או לקניות ביום שישי או יום חמישי, קונים לקראת סוף השבוע, פותחים את המקרר, זורקים את כל מה שהיה מלפני זה ומכניסים חדש. האוכל הזה הוא בדיוק אותו דבר מה שהם קנו. חלק הוא ברמת ריאות אחרת אפילו. אין שום בעיה עם הדבר הזה. עכשיו, חלק מהדברים הם קורים בגלל פג תוקף.
כן.
אנחנו קונים דברים, יש מבצע בסופר.
נכון.
ואנחנו קונים אחד ועוד אחד, או שלושה ועוד ארבע, ומקבלים איזושהי הנחה, בלי לחשוב ולתכנן כמה בעצם אוכל אנחנו באמת צריכים, ויום אחד מגיע הפג תוקף. ואנחנו זורקים את זה לפח. אז קודם כל, המלצה ראשונה. כן, נעבור לפרקטיקה. אם אתם במקרה צריכים לזרוק אוכל לפח, עדיף לעשות ממנו קומפוסט. זה נושא כמובן שדיברנו עליו, כן. וכדאי שנדבר עליו גם בעתיד.
אבל, איך עושים את זה למי שאין מתקן מיוחד לכך בבית?
מסדרים אחד כזה. או שבוע הבא, הבחירות לרשויות המקומיות, צריך להתחיל לדבר על זה. מה עושים עם בערך 40% מהפסולת הביתית שלנו, ואיך באמת יכול להיות ששולחים אותה להתמנה, במקום לעשות ממנה משהו ששווה ערך, שמייצר דשן טבעי ובריא. אז הדבר הראשון, קודם כל צריך להעלות את המודעות, אוקיי? זה דבר ראשון. דבר שני, לגבי הפג תוקף. ברור לגמרי שחלק מהדברים שאנחנו משתמשים בהם, כמו אורז למשל, צריך להסתכל על הפג תוקף, ואם הוא פג תוקף יומיים, וזה מוצר שמחזיק 3 שנים או 4 שנים,
כן.
לא קורה לו שום דבר, זאת לא פצצה, זה לא שכאילו התאריך הגיע, אתה פותח את החבילה והיא מתפוצץ לך בפרצוף.
מה, לאכול אורז שאחרי תאריך התפוגה?
התאריך הזה הוא תאריך שהחברות מחויבות לשים על המוצר. הוא לא מדבר על יום או יומיים, אנחנו איבדנו קצת מה-common sense שהיה לנו פעם.
אלא?
קודם כל, כי אם פסטה או אורז או דברים היבשים האלה, הם יכולים להחזיק חודשים אחרי פג תוקף.
כן.
אפשר להסתכל עליהם, לראות, ואם הם בסדר, והם לא נכנסים שם.
מבחן האדם הסביר. בדיוק. תראה, אם אין תולעים, רימות וזבובים, לאכול.
לא ברצינות, פסטה לא קורה לכלום תוך יום אחד, זה מוצר יבש.
יום מהתפוגה, אתה
מדבר. יום מהתפוגה, אני מדבר, כן.
כן.
גם גבינות, פעם היינו פשוט מריחים את זה, או תואמים את זה, וזה בסדר, עבר יום או יומיים, רוב האנשים עושים את זה, תכלס, כן? אבל הרבה אנשים הם פחדים מזה, וזה לא ככה. עוד דבר אחד זה המבצעים, וזה הדבר, אחד הדברים העיקריים. התרגלנו לקנות במבצעים,
נכון.
ולקנות סתם דברים. הרבה פעמים יש איזשהו, הסופרים מוכרים משהו בהנחה מפליגה, נגיד מלפפונים בשקל, אי אפשר לאכול 8 קילו של מלפפונים ביום. אז אם, גם אם זה נמכר בשקל, והרבה אנשים, אפשר לעשות מזה חמוצים, זה אחר כך יסבירו אחריי,
כן.
ואז אנחנו פה מסתדרים ממש טוב. עוד דבר אחד, אם קונים מעסקים מקומיים, ממקולות, מחקלאים, בקנייה ישירה. ברוב המקרים מרגישים הרבה יותר טוב את המזון, מבינים כמה צריך.
מעניין מה שאתה אומר. אנחנו, אתה אומר דווקא לא ברשתות הגדולות.
נכון, נכון. כן, אם אוקיי. אנחנו קונים מזון מקומי, שהוא מזון הרבה יותר בריא, הרבה פעמים, הוא נוסע הרבה פחות, הוא בטח הרבה יותר סביבתי, כן? במובן הזה של הסעה. אם אתה קונה משהו שיובה מארצות הברית, או אתה קונה מחקלאי מקומי, הוא נסע הרבה פחות קילומטר.
שזה עוד עניין שאולי שווה להקדיש נכון. בפינה, המזון בדיוק. שאנחנו קונים, מאיכן הוא מגיע, וכמה קילומטרים הוא עבר עד שהוא הגיע אלינו.
עכשיו, הסיפור הזה, הוא צריך להיות חלק מלבוא ולנסות באמת להבין, שמשפחה ממוצעת בישראל, יכולה לזרוק בשנה, משפחה של 4 אנשים, בסביבות 4,000 עד 5,000 שח, קש, לפח.
וואו.
זה המון המון כסף, זה קורה עוד קילו פה ועוד קילו שם ועוד איזה דבר לכאן ושריות ופשוט צריך לדעת לתכנן את הדברים בצורה אחרת. לא לקנות לפי העיניים, כמו שתמיד היו אומרים לנו, שלא יהיו לך עיניים גדולות, אלא לקנות לפי, אנחנו יודעים בערך כמה אנחנו אוכלים, זה הרבה יותר בריא, זה הרבה יותר טוב וזה הרבה יותר חסכוני במשאבים. עוד דבר אחד קטן שצריך להגיד אותו, אבל הוא בעצם מאוד מאוד גדול, יש חוק, אני בטח לא יודע לפתור את הדבר הזה, אבל הוא קשור ליהדות.
כן.
ויש הפרשה של מעשר לבית המקדש, לכהנים בבית המקדש. עכשיו, אני למשל, אני כהן, אבל אני לא יכול לאכול מהאוכל הזה, מכיוון שזה מיועד לכהנים בבית המקדש. עכשיו, זה נשמע שאני מדבר עכשיו על היסטוריה מלפני אלפי שנים, אבל לא, זה הנוכחי כרגע.
בדרך לפה עברת ליד מישהו מכאן מורשת, והוא עשה
יכול להיות, יכול להיות, אבל האמת היא שאחוז אחד מכל מה שמגדל כל חקלאי במדינת ישראל מושלך לפח.
בכוונה. אתם זורקים את זה?
השמדה.
די, נו.
השמדה. עכשיו, אסור, צריך להבין.
זה מותר ביהדות לזרוק אוכל?
זה מותר, כן. זה מותר מכיוון שאני, בתור כהן, אמור לקבל את האוכל הזה מתי שאני משרת בבית המקדש.
אז תשרת
לך,
בבית המקדש.
אבל הוא נחרב.
אז וכרג... שיקימו אותו כבר, אז זהו, והכל ייפטר.
עד שלא יקימו אותו ויפזרו עליי אפר פרה אדומה, העסק הזה לא יהיה, כן.
עד הפרה אדומה היית הגיוני, מפה זה כבר נשמע מדרון חלקלק.
אני אומר אותם, אני בטוח שיש מישהו מספיק חכם ומתוחכם שיכול לפתור את העניין הזה, ואנחנו מדברים על זריקה של מאות ואלפי טונות של מזון טרי.
אז אנחנו רוצים להודות
שהוא מושמד. אפשר לפתור את זה, כי מדהים. במקביל יש 1,700,000 איש שאין להם ביטחון תזונתי.
זה, כן.
הם רעבים והמזון הזה מושמד.
אז אנחנו שוב מודים לך על הפינה הזו. המעצב יאיר אנגל, שהוא גם כהן, וכהן בבית המקדש יקום.
סקופ.
ממש כן. בתום המשדר הזה. אנחנו מודים לך, אנחנו נודה למי שהיה כאן, גם דוקטור ארז גרטי, שנמצא איתנו כאן, ודוקטור שולמית קוצר. גרוע, לא לעשות ספורט או לעשן, התשובה מפתיעה, המחקר החדש קובע. שחוסר פעילות ספורטיבית גרוע יותר מאישון. מצבו של מי שלא עושה ספורט בצורה קבועה, גרוע יותר מאשר של מעשן, של חולה סוכרת, ושל מי שיש לו לחץ דם גבוה. מיד נרחיב על המחקר הזה שנעשה באוהיו, בארצות הברית. אנחנו נמצאים כאן בספשייל מדע במטבח. איתי באולפן נמצאים האימונולוג דוקטור ארז גרטי, ראש תחום תקשורת המדע במכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. שוב שלום לך.
שלום.
והביולוגי, דוקטור שולמית קוצר, ראש תחום למידה דיגיטלית במכון דוידסון, שהיא גם מלמדת בבית הספר הרב תחומי בחדרה. שלום לך, אנחנו מדברים כאן על כל ענייני מדע ומטבח. המדע שמסתתר מאחורי הלחם, זה כבר דיברנו, אבל אולי בשעה הזו נדבר על השאלה האם התהליך הזה של בישול ביצה הוא הפיך? האם אפשר להפוך ביצה קשה לביצה רכה? ועוד עניינים. התבנית שמאתרת את גופן של ג'ירפות עוברת בירושה מהאם בלבד. כך קובע המחקר חדש, ומסתבר שהתבנית הזו היא לא אקראית. המחקר נעשה באוניברסיטת פנסילבניה. בארצות הברית אנחנו מיד נרחיב גם על העניין הזה, וגם נדבר עם אורי פינק, איש הקומיקס שלנו. נזכיר שסופת הוריקן מתקרבת לחוף המערבי של מקסיקו, אנחנו עוקבים אחרי הסופה הזו, מדובר בסופה בדרגה גבוהה מאוד, למעשה הדרגה הגבוהה ביותר, דרגה 5, שכוללת רוחות במהירות של 260 קמ"ש, גשמים עזים שיטפונות, גלים גבוהים והצפות. מיד נעדכן אם משהו יתפתח שם. העורך שלנו רז חסון, המפיקה אליטל אמירן, על הביצוע הטכני ואחראי על פס הקול שלנו, אלון מקלר. תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לשלושה שיודעים בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון החינמי כאן אודי. אגב, גם מזג האוויר אצלנו בארץ משתגע, ויש כבר אזהרות כפי ששמענו בחדשות לכל מה שקשור לשיטפונות וכולי. אנא שימו לב לכך. אז אנחנו חוזרים למסעדה הגדולה שפתחנו כאן. הנה בסם זועמות, ומי עוד שיחק שם במסעדה הגדולה? ז'אק כהן כמובן, הוא היה ציר המחולל, הוא היה סיינפלד, סביבו זה קרה. והשפים שלנו כאן הם דוקטורים הפעם. אנחנו רוצים לדבר על אלכוהול, אותו משקה שרבים שותים, לוגמים, ויש מחלוקת בקשר לרמת האם זה בריא או לא.
זה לא בריא. זהו, כשאין מחלוקת, זה לא בריא.
זהו, יש אנשים שממלמלים
כוס יין
ביום וזה.
אלה הצרפתים לא מתים, כולנו יודעים,
נתחיל. אבל לא.
נתחיל מזה שאלכוהול...
לא צריך את זה בגוף.
לא בריא?
לא צריך את זה בגוף.
ולא רק שהוא לא בריא, הוא לא בריא גם וגם כששותים קצת ממנו, וכוס יין ביום, ובירה בסוף שבוע וכאלה. טעים או לא טעים זה עניין אחר, אבל הוא לא בריא, הוא מסרטן ודאי, ו...
כן, זה חומר שהוכח כמסרטן?
זה חומר שהוכח כמסרטן.
וואו.
גם בכמויות קטנות. אז מתים מדברים אחרים גם, אבל אלכוהול... מי שלא, זה לא, זה לא, לא מסוג הדברים שמומלץ לצרוך.
אז אנא,
ביאסתי, אני יודע.
די-ג'יי מקלר סלק את המשקאות הקהילים. תודה.
אוקיי. אבל איך הוא נוצר? התהליך שאלכוהול, שאנחנו מייצרים אלכוהול לבירה, ליין, לוויסקי, לוודקה, הוא עובד על עיקרון מאוד דומה לעיקרון של ההתפחה של הלחם. גם שם מעורבים שמרים, שמרים מסוג קצת אחר. אבל...
שזה אומר פטריות, כפי שאמרנו.
נכון, כן. פטריות חטאיות, שאותם שמרים באותו תהליך מפרישים גם אלכוהול, מולקולות של אלכוהול, אתנול בשפה הכימית, והאלכוהול הזה הולך ומצטבר, הולך ומצטבר, עד שהוא מגיע לרמה מסוימת שבו אותם שמרים כבר לא מסוגלים להמשיך לשרוד, והיין שלנו למעשה מוכן. ההצסה מתבצעת בסביבה בלי חמצן, בתוך חבית או מיכלים מיוחדים.
כן.
וזה חשוב שלא יהיה חמצן, כי אז השמרים עלולים גם לעבור לתהליך נשימה תלוי חמצן, וגם החמצן עצמו עלול לפגוע ביין. נוצר איזשהו תהליך כימי שגורם לאלכוהול להפוך להיות חומר בשם חומצה אצטית, שאנחנו מכירים אותו כחומץ. למעשה, יין שאנחנו משאירים אותו פתוח לאורך זמן, מחמיץ, והופך להיות, חומץ, חומץ בין יין.
זהו, אבל חומץ זה משהו שאנחנו מסוגלים לאכול, לא?
מסוגלים לאכול, סתם לא טעים.
כן.
זאת אומרת, מסוגלים לאכול, אבל נראה אותך שותה כוס של חומץ, זה לא כיף.
אז אני רוצה להפתיע אותך, אנחנו נעשה כאן סרטון ויראלי של שתיית
חומץ.
אתגר החומץ.
אתגר החומץ.
איכס. אוקיי, רק נזכיר בעניין הזה שבתקופות קדומות, ודאי בתקופת התנך, נהגו לשתות יין, כי זה היה הדבר היחיד שלא היה מלוכלך. כי מים צלולים ונקיים לא היו אז, אז העדיפו לשתות יין.
הסיפור של מגפת החולרה בלונדון, לפני, לא זוכר, 300-400 שנה,
כן.
שאנשים, כאילו, נבע בגלל ברז שהיה... שהכיל מים מזוהמים מהביוב או משהו בסגנון הזה.
כן.
וההגדה מספרת שליד הברז הזה הייתה מאפייה, ששם אף אחד לא נדבק בחולרה, כי הם שתו בירה.
אז יש יתרונות, שוב ליין, כמובן.
שוב, כשאין לך מים נקיים, נכון,
אבל יש מים נקיים, עדיף.
מים מזוהמים יהרגו אותך הרבה לפני הסרטן של האלכוהול, זה... אין ספק, כן, אין ועס הבוקר.
את רוצה להוסיף משהו? בבקשה.
כן, רוצה להוסיף משהו. בעיקרון המשקות האלכוהולים, ההבדל ביניהם זה בעצם ממה אנחנו מכינים אותם, אבל התהליך של התסיסה והאלכוהול הוא אותו דבר.
מעניין. זאת אומרת, האלכוהול הוא אותו אלכוהול.
כן, זאת אומרת, למשל, וודקה, אז אני בעצם לוקחת תפוחי אדמה, או בירה, אני לוקחת...
אז למה אנשים אומרים שלא לערבב, כי כאילו יש איזושהי התנגשות? זו אותה תרכובת.
התרכובת של האלכוהול, אבל כן. יש התנגשות מדברים אחרים, ואז בעצם אחוזים שונים של אלכוהול וחומרים אחרים שמתרכבים זה עם זה, ואז או שבעצם משפיעים בצורה אחרת.
אבל אלכוהול הוא אלכוהול, זה אותו דבר, אם זה וודקה, בירה וכולי.
דרך אגב, אם כבר הזכרת שאני מלמד בבית ספר, אז עשינו ניסוי בשנה שעברה, בעצם שני תלמידים.
הכנסתם אלכוהול לבית ספר?
הכנסנו אלכוהול לבית ספר.
אני בהלם.
ובדקנו את זה על כבד, כבד של עוף. קנוי.
לא של תלמיד.
לא כמובן. של תלמיד כמובן. ובדקנו השפעה של בירה ומשקות אחרים, ויסקי, וודקה וכולי.
כן.
וראינו שבבירה דווקא יש פגיעה הרבה יותר חמורה בכבד, ומאוד מאוד התפלנו, כי אחוז האלכוהול בדיוק נמוך.
נכון.
אז אם מדברים על סרטן, התברר שבבירה יש חומצות שומניות שמתפרקות בצורה אחרת, ואז הן גורמות לנזק יותר גדול.
רגע, אז בירה
ויש
גם?
ויש מחקרים כמו הקרס בירה וכולי, כן. כשאנחנו מדברים על זה, אז הנה.
הקרס בירה, אגב, אומרים שזה גם הרבה בגלל הבייגלה והזיתים שאוכלים בצד, ופחות בגלל הבירה.
אם אתה אוכל סטייקים ועוד 100,000 קלוריות לצד הבירה, אז זה אסור לפגוע.
בהחלט.
כן. אבל רגע, זה מסכן מה שאת אומרת. זה אומר שגם בירה זה משקה לא בריא, מציגים אותו כמשקה יחסית בריא.
מי מציג אותו
כמשקה? מנקה את הכליות.
לא.
מים זה בריא. אגב,
מים זה בריא. זה סתם שטויות, אנשים ממציאים.
וגם, אגב, כשמדברים על מים, מי ברז זה סבבה לגמרי. זאת אומרת, לא צריך ללכת לקנות את המים המפונפנים מהבקבוקים. מי ברז זה עובד אחלה.
כן, נכון, המים כאן בישראל הם טובים.
כן, בהחלט. קודם הזכרתי את העניין של הבירה בלונדון, אז עכשיו בדיוק סימסו לי, זה היה לפני 170 שנה הסיפור של החולרה. זה רק איזה תיקון קטן.
אז היום אנחנו חוגגים 170 שנה להתפרצות החולרה.
אתה יודע איך קוראים לחוקר שגילה את הקשר בין המים המזוהמים למגפה? ג'ון סנו, בדיוק כמו הוא ממשחקי הכס? כן. הוא היה, אפשר להגיד שהוא האב המכונן של תורת האפידמיולוגיה, של תורת האפידמיולוגיה.
מה קורה אם אני משאיר כוס מים בחוץ? האם מותר לשתות אותה אחרי כמה שעות?
כמה שעות? כן, אם אתה שרת אותה...
כוס מים כך בחוץ.
לא רואה סיבה שלא.
לא?
אלא אם אתה שרת אותה בתוך הכיור ונכנסו פנימה עוד דברים, אבל...
חיידקים...
מים ששרת סתם ככה בחוץ לכמה שעות, אין סיבה. אין סיבה שלא.
טוב.
דבר נוסף, עוד כמה דברים נוספים לגבי האלכוהול. יש לנו את העניין של היין יבש, יין חצי יבש, יין מתוק.
אני חושב שמאז שנות ה-80 הפסיקו להשתמש במושגים האלה. אני שמעתי את זה בילדותי וזהו, וזה נעלם.
אז אוקיי, יין שח שותים והוא מתוק, לעומת יין שח שותים והוא חמצמץ או מריר יותר.
אוקיי.
זה הכל שאלה של כמה סוכר נשאר שם. השמרים מעכלים את הסוכר, מפרקים את הסוכר. ככל שיש לך פחות סוכר, היין מן הסתם יהיה פחות מתוק. ויקבל את הגוונים היותר, עכשיו קוראים לזה גוונים ולא טעמים, את הגוונים היותר חמצמצים, עפיצים, אולי טיפה מרירים שאנחנו מכירים. ויחד עם הסוכר שמפרקים גם נפלט יותר אלכוהול, אבל על זה אפשר לשלוט, משתמשים, אפשר להשתמש בשמרים שונים שמייצרים יותר אלכוהול, פחות אלכוהול, בשביל לקבל בסוף את התוצר שאנחנו רוצים.
שורה תחתונה, אלכוהול זו תרכובת שמזיקה לנו ומעודדת התפתחות של תאים סרטניים גם?
תאים סרטניים, פוגעת בכבד, משפיעה על ההתנהגות שלנו, כמו שאנחנו יודעים, זה לא... זה מסוג ההרגלים הלא טובים שיש.
בכל רמה, בכל מידה, כל סוג של אלכוהול.
זה מה שהמחקרים אומרים, כן.
טוב, אנחנו כמובן קוראים לחברות האלכוהול להמשיך לפרסם כאן את המוצרים, למרות השיחה האחרונה, אבל...
אני מותר לפרסם מוצרי אלכוהול? אני לא בטוח.
אצלנו הכל, זה אצלנו לידין ולידי.
דרך אגב, גם כאן, התיסה גם כאן מכילה, אם אנחנו דברנו על תפיחה, אז גם פה יש בעצם יצירה של פחמן דו-חמצני. רק שפה מוציאים את הפחמן הדו-חמצני.
פה דווקא נפטרים מזה,
כן,
את אומרת.
כן, זה המעניין. ההבדל בין, בוא נגיד, היין התוסס או...
בין שמפניה ליין קידוש.
ליין קידוש.
אוקיי, טוב. מה יותר גרוע, לא לעשות ספורט או להישן? מחקר חדש קובע שחוסר פעילות ספורטיבית גרוע יותר מאישון. ההמלצה היא כמובן לא להישן, אלא לעשות ספורט. מצבו של מי שלא עושה ספורט בצורה קבועה גרוע יותר מאשר מצבו של מעשן, חולה סוכרת ובעל לחץ דם גבוה. זהו, לפי הצלילים הוא מת, לדעתי. כן, או. המחקר נעשה באוהיו, ארצות הברית, נמשך 23 שנה וחלל כ-122 אלף נבדקים. בין הממצאים נבדקים שהקפידו על פעילות גופנית סבלו מפחות מחלות וסיבוכים במערכת הלב ובכלי הדם, ונשים פעילות ספורטיבית הרוויחו אף יותר מגברים. אפליה! שלום לי פרופסור ירון ארבל, מנהל יחידת המחקר בקרדיולוגיה והמרכז הרפואי תל אביב יחילו. שלום לך.
שלום, בוקר טוב.
טוב, אנחנו יודעים כמובן שלא לעשות ספורט זה ודאי לא בריא, אבל הקישור בין חוסר פעילות ספורטיבית לבין אישון הוא הטלטלה, או המשמעות ה... לא אומר שיווקית, אבל זה הקוריוז בעצם של המחקר הזה, נכון?
זה קוריוז סטטיסטי, זה לא קוריוז אמיתי, כי בסופו של דבר במחקר הזה, זה קשור יותר לסטטיסטיקה ואיך אתה מנתח את הנתונים, אבל בסופו של דבר כשאתה לוקח מישהו שהוא כל היום יושב על הספה, זה אפילו, והוא לא מסוגל לבצע פעילות גופנית, וזה בעצם מה שהם בדקו, לעומת מישהו שהוא בכושר, אז זה... יש פה טווח מאוד גדול. מצד שני, כשאתה מעשן, זה או כן או לא. ולכן זה משהו קצת קוריוז סטטיסטי. אני חושב שהלקח שצריך לקחת מהמחקר הזה הוא יותר, חבר'ה, אם אתם לא עושים פעילות גופנית בכלל, זה לא בריא, וכנראה שתמותו יותר ותפתחו הרבה מחלות. לגבי אישון, אנחנו יודעים שזה גורם סיכון, המחקר הזה לא באמת יכול לענות איזה אחד מהם יותר משמעותי.
אני מנסה להבין למה אנחנו חייבים לעשות ספורט. מדוע? האם המכונה שלנו לא בנויה למאמץ הסביר ביום-יום? למה אנחנו צריכים להכביד על המערכת כדי להיכנס לכושר? זה קשור אבולוציונית לעובדה שבעבר היינו רצים אחרי ממוטות או מפני ממוטות?
שאלה נהדרת. בגדול אנחנו, התשובה היא כנראה שילוב של כן למה שאתה אמרת, שאנחנו בנויים לעשות פעילות גופנית, אבל תסתכל, זה לא רק אנחנו. כולנו יודעים, אם אתה זוכר שפעם היה לך קטנוע כשהיית קטן, היום הוא איך אתה צריך להוליך אותו, אוטו שיושב כל היום בחנייה גם לא טוב. כלומר, כנראה שכל מערכת נעה, מעניין. אם אתה לא מזיז אותה מספיק, דברים קורים לא טוב. חלק מהדברים אני יודע, אנחנו יודעים להסביר, אחרים אנחנו מגלים כל יום, אבל בסופו של דבר זה כבר פעם אחר פעם אנחנו רואים שלעשות פעילות גופנית זה טוב, וכל דבר אנחנו רוצים לעשות את זה במידה, אנחנו יודעים שלעשות טריאטלון או מרתון זה כנראה לא בריא, והנה אחרי המחקר מראה לך שאם תיישב כל היום ולא עושה כלום והכושר שלך הוא לא טוב, אז זה גם לא טוב.
נכון, למרות שבדרך כלל הנטייה שלנו היא לא לעשות יותר מדי פעילות ספורטיבית, אלא באמת פעילות חסר אני משער. אנחנו כולנו עצלנים קצת, בתוך תוכן,
לצערנו, לא? לצערנו אתה צודק.
כן. אני משאר. אז נחזור שוב על הכותרת. שוב, מדובר בכפי שאמרת, אולי קשר סטטיסטי, אבל חוסר פעילות ספורטיבית זה משהו שהוא גרוע לא פחות מאישון, לפחות כמו אישון, או אפילו יותר גרוע. כך קובע המחקר.
זה אני חושב שאתה צודק.
כן. טוב, מעניין מאוד. אני מודה לך על השיחה הזו, וחשוב שנדגיש את זה בפני המאזינים והמאזינות שלנו. תודה רבה לך, פרופסור ירון ארבל, מנהל יחידת המחקר בקרדיולוגיה באיכילוב. תודה לך. ואנחנו חוזרים לשני השפים שלנו, והנה אנחנו רוצים להכין כאן קוקטייל די-אן-איי. אנחנו נפרסם את המתכון בשלושה שיודעים הפון שלנו. הנה, 054, נפרסם את הטלפון של האורך שהתקשרו אליו.
או שאפשר לחפש באינטרנט.
מה זה קוקטייל די-אן-איי? אוקיי. מה זה?
אז ככה, זה התחיל כניסוי של, ניסוי שעושים תלמידים שאיך להפיק די-אן-איי בבית מתותים. די-אן-איי זה...
מתותים?
מתותים.
אה.
אפשר גם מאפונה, אפשר גם מכל דבר. תותים פשוט יש להם כמות גדולה יחסית של די-אן-איי, אז אפשר, אז מקבלים הרבה תוצר. אפשר גם מכל, אפשר גם מרוק לצורך העניין. וזה ניסוי שעשינו עם תלמידים, ואפשר לעשות אותו בכל בית. עכשיו, מה שעושים, לוקחים את התותים, ולא משנה, קפואים או טריים, תוכנים אותם היטב, 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 מקבלים נשק תותים כזה, מוסיפים לו קצת סבון, סבון כלים, מערבבים היטב, מה שקורה, הסבון מפרק את התאים, גם הבלנדר תחן את התאים ושבר אותם, גם הסבון מפרק את הקרומים שלהם, ואנחנו מקבלים למעשה מין עיסה כזאת שמכילה די-אן-איי, חלבונים ועוד הרבה מאוד דברים שצפים להם שם בפנים, לנו זה נראה כמו עיסה אחידה, מסננים את זה היטב, ואז מוסיפים לזה אלכוהול, והדי-אן-איי יוצא מתוך התמיסה ונכלה בין השכבות, מקבלים שכבה של אלכוהול שקוף למעלה, מיץ אדום למטה, ובאמצע אנחנו מקבלים איזה סמיר כמו נזלת כזה, שזה למעשה הדי-אן-איי.
די-אן-איי של תותים!
נכון, עכשיו את זה אי אפשר לשתות, אבל יש גם את הגרסה למבוגרים בלבד שכן אפשר לשתות, סליחה, לא בריא לשתות אלכוהול, מזיק, סרטן וכולי, נשים את זה רגע בצד.
כן.
מי שכן עושה קוקטיילים, אז יש אפשרות לעשות את זה בגרסה אכילה, ושבמקום להשתמש בסבון, משתמשים במיץ אננס.
די.
למה מיץ אננס? כי במיץ אננס, באננס, באופן כללי, כמו בהרבה פירות טרופים אחרים, יש לנו כל מיני אנזימים שמפרקים חלבונים, קוראים לזה פרוטאזות.
לכן העקצוץ
הזה? לכן, בדיוק. לכן העקצוץ בלשון, בדיוק.
יצא המרצה מן השק, האננס מעכל אותנו כשאנחנו אוכלים אותו.
אז מי אוכל את מי?
הוא אוכל אותנו בחזרה.
נכון מאוד.
אם כן, קוריוז שיעבור לאופר נחשון.
וזאת הסיבה שלא שמים גם אננס טרי בתוך ג'לי. אננס משומר, האנזימים האלה כבר הורסים, אננס טרי, נסו לשים בתוך ג'לי, זה לא יצא כל כך טוב.
רגע, טעמתם פעם די-אן-איי של תותים?
אנחנו אוכלים די-אן-איי כל הזמן. תחשוב, אתה אוכל תות, אתה אוכל גם את הדי-אן-איי שלו.
כן, אבל יש הבדל בטעמים? זאת אומרת, אם אני אוכל רק את הדי-אן-איי, יש לו טעם?
יהיה לזה טעם כנראה של התמיסה שזה נמצא בתוכו. עכשיו, אתה מקבל פה את המיץ תותים עם אננס למטה, את האלכוהול צריך משהו כמו 40% מלמעלה, ובאמצע יש לך גוש נזלתי כזה, שזה הדי-אן-איי.
טוב, אז הנה הרווחנו מתכון להפקה של די-אן-איי של תותים.
כן.
גם בגרסה האכילה וגם בגרסה הפחות אכילה.
נכון.
נכון. דוקטור שולמית קוצר, האם את מזהה את המוסיקה? ארז, לא יעזור לך.
כן, אני חושבת.
אם את חושבת, אז נאמין לך שאת מזהה.
סופרמן.
יפה, וממש לא שמעו את הלחישות של דוקטור ארז גרתי. מה חשבת שזה?
איזשהו מדע בדיוני.
מדע בדיוני, כן. טוב, זה...
אבל הנה, עכשיו אני
מזהה. רק החצוצרה הזאת, אוקיי. דווקא הקטע הזה הוא המוכר, זה. רגע, הזה. נכון. טוב, אנחנו רוצים לומר שלום לאיש הקומיק של ישראל, אורי פינק, ואנחנו בעסקי מטבח, אנחנו רוצים לבדוק מה קורה במטבחם של גיבורי העל שלנו. שלום לך, אורי פינק!
בוקר טוב, דובי.
הם אוכלים? הם זקוקים למזון?
לא, האמת שאני ממש אוהב את הפינה הזאת, כי תמיד גורמת לי לחפש כל מיני מקומות אפלים בעולם הקומיקס. אז דבר שאני חייב להגיד שלא בכל 70-80 שנות קיומו של הז'אנר, לא מי אדם התעסקו בחלק הזה בחייהם של דיבורי על כל מה שקשור למערכת העיכול, לא מי אדם התעסקו בזה, אבל יש כמה דברים מעניינים בכל זאת. למשל, יש את הפלש, אתה מכיר את הפלש?
כן, ודאי, ההוא של...
זה של רץ מהר? כן. כן, זהו. אז הבחור שכזה, באיזשהו שלב שעוד 90, החליטו שאולי זה לא כזה הגיוני, שהוא רץ כל כך מהר ועושה את כל הדברים האלה, מאיפה הוא מגיע? האנרגיה שלו. ואז נתנו לו כוח על כזה, זאת אומרת, בעצם הוא קיבל את האספקט הזה באישיות שלו, שבו הוא יכול... הוא אוכל כמויות מטורפות של המבורגרים כל הזמן, כדי שיהיה לו אנרגיה. זאת אומרת, יש סצנות שלמות שהוא יושב במטבח, וטוחן המבורגרים כל משוגע, אחרי שהוא עושה איזשהו מבצע הזה.
מי מאיתנו לא מבחינתי... חייב לפרק המבורגר למען אנרגיה.
איזה המבורגר אחד? חייב לפרק כמויות של המבורגרים.
אוקיי, מעניין.
כאילו, הר כזה של המבורגרים, כמו ווימפי בפופה, שהיה פעם, כן? אתה זוכר?
בדיוק, עם המריצה!
כן, בדיוק, אז זהו, מריצה כזאת, הפלש צריך לגמור כדי להילחם בפשע. עכשיו, אני מבחינתי הייתי סוגר על כוח על כזה בלבד, שאני יכול לאכול, אתה יודע, הר של המבורגרים ולהישאר עם הגזרה של הפלש. זה היה מספיק לי, לא הייתי צריך לרוץ, לא כלום, זה היה מספיק לי ככוח על, אבל נעזוב את זה.
אולי זה גם חלק באמת מהטריק שלו, אתה צודק לגמרי שזה כוח על בפני עצמו.
כן, זה נפלא. עכשיו, דבר שני, יש דמות אחת, זאת אומרת, דמות נידחת בקומי שקוראים לו ליגיון גיבורי העל, Legion of Superheroes. זה חבורה של חבר'ה צעירים שמתרוצצים במאה ה-30, נלחמים ברשע והכל. יש שם דמות אחת, קוראים לה Matter Eater Lad. Matter Eater, כן? איש האוכל חומר, כן? זה נער האוכל חומר. אוקיי? זה מה שהוא עושה, הכוח על שלו זה שהוא אוכל הכל, כן? הוא אוכל, הוא רואה חללית של חייזרים, והוא פשוט נוגף בקיר והוא נכנס פנימה, אוקיי? אני חושב שהוא דמות נפלאה. אני בתור ילד הייתי חולה עליו, הייתי דמות נפלאה. Matter Eater Lad, פשוט אוכל הכל. זה
קצת כוח על חזירים משהו.
כן, כן, אבל שימושים, תשמע, שימושים, בוא נגיד. אני לא יודע מה לפעמים, אני מקווה שלא כל מיני פושעים נעלמו במהלך הקרב, כאילו, ומצאו את דרכם לקיבה שלו, אבל לא היה מקום שאני קראתי, לא היה שום דבר כזה. עכשיו, יש דבר אחד, אם בוא רגע נצא מהקומיקס עצמם, אני הולך לדפים שגם בתוך הקומיקס, אבל לא חלק מהסיפור עצמו,
כן.
הייתה תקופה ארוכה שגיבורי העל פרסמו מאכלים שונים ומשונים. למשל, בשנות ה-80 הייתה סדרה שלמה של מודעות, שבהם כל הדמויות, ממש מכל החברות, גם מ-DC, גם ממרוול, סופרמן, בטמן, וונדר וומן, הלק, איירון מן, היה להם סיפורים קצרים כאלה של עמוד, שבהם הם נלחמו וניצחו את הרשע בעזרת מאכל שקוראים לו הוסטס פרוט פייז.
מעניין,
הוסטס
מה
פרוט
זה?
פייז, שזה, זהו. עכשיו, אני בתור חובב קומיקס, זה היה בשיא תקופה שאני חובב קומיקס, ואז פעם ראשונה נסעתי עם ההורים שלי לארצות הברית, בתור ילד בן 14-15, ודבר ראשון הייתי חייב לאכול הוסטס פרוט פייז, אמרתי, גם איירון מן, גם הל, כולם אוכלים את זה ואני לא. ניגשתי לחנות, קניתי הוסטס פרוט פייז, בוא אני אתאר לך את זה, זה כמו לאכול ספוג ובשים קצף גילוח. זה הטעם של זה. עכשיו, הוסטס פרוט פייז האלה זה ממש דבר, זה בעצם כוחות על בשביל לאכול את זה, אני מבין, אבל הקטע שאם אתה אי פעם תהית מה הג'וקים יאכלו אחרי סוף העולם, כנראה את זה. כי האוסטס פרוט הזה נתברר שהם עמידות כזה כל כך סינתטי ולא ראה שום דבר, שזה ככה יישאר לנצח הדברים האלה.
וואו, אוקיי.
ובכלל, זה ממש קשה, כאילו בתור חובב קומיקס, היה לקרוא על כל המאכלים האלה באמריקה, ואחרי זה תסוע לאמריקה ולאכול אותם, תמיד היה מכה כזה, יש דבר כזה, קוראים לזה רוט בירה. שפעם שאתה רוט בירה?
כן, נכון, מה זה הדבר המוזר?
זה כמו לשתות שמפו, זה ממש שמפו.
מה זה? זה טעם כל כך לא ישראלי, כל כך לא ברור לאחיך הישראלי הדבר הזה.
אז זהו, אז ככה היה פער תרבות. אבל זה באמת, זה הסקירה שלי ככה על גיבורי על ואוכל. אז זהו, הם אוכלים אוכל אמריקאי, זה די מדהים שיש להם את הגזרה הזאת, כן? אבל בגדול... לא נתקלתי באיזה כוח על שקשור למחת העיכול, שזה לדעתי נישה שדחוף להיכנס אליה, אני חושב.
נכון, הנה. אנחנו מגלגלים את זה לפתחך, כיוצר
קומיקס. כן, אוקיי. זה רעיון טוב, זהו. זה הפינה הזאת. נותנת לי השראה.
לגמרי. אנחנו מודים לאיש הקומיקס של ישראל, אורי פינק. תודה רבה לך.
בוקר טוב, ביי ביי.
ואנחנו חוזרים לשני השפים שלנו באולפן, שמכינים לנו שלל מטעמים, דוקטור שולמית קוצר ודוקטור ארז גרטי. ועכשיו אנחנו נדבר על חלב. הנה אנחנו כבר שומעים את החלב רותח, הנה אנחנו מוזגים חלב.
אורה, ומתחילים לשתות.
קדימה.
מעמידים אותו על השיש כל הלילה,
ואז מגיעים למה שמגיעים. אז בעצם אנחנו מדברים על מוצרי חלב.
מה זה חלב? מה יש בפנים? מה ההרכב הכימי שלו?
מים, חלבונים, שומנים.
חלבונים, נכון.
ושומנים.
סוכרים.
וסוכרים.
כל מה שעגל צעיר צריך.
כן. בחלב יש סוכר שבדרך כלל...
אנחנו מדברים על חלב פרה כמובן. כן. מי שלא מבין, החלב נועד לפרות בגדול.
בגדול.
וגם אנחנו יכולים לשתות אותו. סך הכל יש בו את כל אבות המזון.
כן.
הוא אחלה אוכל. הוא לא סופר דופר פוד, ומצד שהוא לא רעל מסוכן, הוא פשוט מכיל הרבה דברים מזינים.
גם מכניס אותנו לפרופורציה, אתה אומר, בכל מה שקשור להזהרות, ו...
כן.
מעניין, אוקיי.
אז בעיקרון, איך מכינים מוצרי חלב? אז בעצם מוצרי חלב הם גם כן מוצרים שעוברים תהליך תסיסה, אבל...
כמו גבינות וכולי?
כן, כל הגבינות, אבל זה שונה. זה שונה מה שדיברנו על אלכוהול ותפיחה של באפייה, ששם בעצם אנחנו מדברים על שמרים. בחלב, בעצם מי שמציס את החלב זה בעצם חיידקים. אז...
ולא פטריות.
לא פטריות.
נכון. למה? אז למה לא משתמשים בפטריות, בפטריות?
כי פטריות לא יודעות לפרק את הסוכר שבחלב.
יש סוכר, אבל נכון? יש סוכר,
אבל סוכר אחר, שקטור.
אבל אין
פטריות? יש גם סוכרים אחרים, אבל בעצם הפטריות לא מפרקות. אנחנו גם הפטריות לא יוצאות לנו בתסיסה שלהם את האלכוהול ואת הפחמן הדו-חמצני. ובעצם מה שאנחנו רוצים בחלב זה בעצם ליצור את ה... הרי אם אוכלים יוגורט מרגישים חומציות כזאת, בעצם הטעם לבה הזה של החומציות. מה שאנחנו רוצים זה בעצם לייצר את החומצה הלקטית, את החומציות הזאת, שבעצם יוצרים לנו החיידקים. כשהם מפרקים את הסוכר, כן. הם מפרקים את הסוכר. אותו דבר, גם לא רק...
אז הנה אנחנו כבר יודעים שבניגוד ליצירה של בירה או לחם, בחלב יש חיידקים, ולא פטריות או שמרים, כן.
כן, יכולים להיות שם, אבל בעיקרון לא שאנחנו מוסיפים אותם לתהליך.
כן, אוקיי, אילו חיידקים אלה?
בדרך כלל זה לקטובצילוסים, שבעצם יודעים לפרק את הסוכר לחומצת חלב, מה שנקרא.
החיידקים האלה לא מזיקים לנו, נכון?
בכמות גדולה מאוד,
הם
יכולים להזיק.
מעניין.
אוקיי? ואז בעצם מפרקים את זה לחומצת חלב, וזה משנה, בעצם גורם לחומציות גדלה והולכת, והחומציות הזאת היא זאת שבעצם משנה את המרקם של החלב. היא בעצם גורמת לשינוי במבנה של אנזים שנקרא קזאין, ובעצם ככה החלב מתגבש. זאת אומרת, אם אני ישיר חלב בחוץ, או אני אסיף חומץ או משהו חומצי, אני אגבש את זה באותה צורה. אני יכולה לגבש את זה באותה צורה, וליצור קוטג' כזה וכולי, תלוי ברמה של החומציות. דרך אגב, בשיטה הזאת, לפני, נכון, במאה הקודמת?
סוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20.
כן.
זה כבר...
לפני.
כמה, כן.
כמה מאות.
נכון. לפני מיליארד שנה.
מיליארד שנה. השתמשו בשיטה הזאת בשביל ליצור מוצרים בדומה לפלסטיק, כפתורים, מסריקים... וכולי, פשוט...
מה זאת אומרת, איך? מה הציסו?
בעצם בעצם גרמו לקזאין להתגבש, ובעצם להיות קשיח, ויצרו כפתורים, ייבשו אותו.
די!
וזה משהו שאפשר לעשות בבית. אפשר לקחת חלב, לשים קצת חומץ בפנים, זה צ'יק צ'ק, אפשר לראות את הגושים. מי שאין לו סבלנות, ישים את זה דקה במיקרוגל, זה יתחמם, יקבל גוש כזה כמו של, לא פלסטלינה, אבל כמו בצק כזה, סוחטים את זה טוב טוב, שמים את זה לייבוש, זה מתקשה, זה אחלה חומר ליצירה, מסריח כמו אני לא יודע מה.
הנה הרווחנו מתכון להפוך חלב לכפתורים. מי מאיתנו לא, כשחסר כפתור, קדימה למזוג חלב.
גם קראתי שבמלחמת העולם הראשונה, וזה המשיך גם בשנות ה-30, באיטליה השתמשו בסיבים מחלב בשביל ליצור בדים, ליצור כפתורים, זה... זה האופנתי באיזשהו שלב.
זו דרך לייצר אפוד קרמי בחלב, כמובן שזה יספוג הכל.
ואז כשרעבים בשדה הקרב,
אפשר לאכול.
אפשר לנגוס את האפוד שלך ולברוח. טוב, אנחנו מודים לכם, מיד נגלה למאזינים ולמאזינות, האם ביצה קשה אפשר להחזיר את הגלגל לאחור ולהפוך אותה לרכה, אבל אנחנו קודם כל נשמע. בנית הכתמים שמאתרת את גופן של ג'ירפות עוברת בירושה מהאם בלבד. ומדובר בכתמים שהם לא אקראיים. כך קובע המחקר החדש שנערך על ידי חוקרים מאוניברסיטת פנסילבניה, שישבו מן הסתם דוגמאות של כתמי ג'ירפות. אנחנו רוצים להבין מה היתרון האבולוציוני בכתמים האלה, מדוע לא מדובר בדוגמה שהיא אקראית, ולמה הדוגמה הזו עוברת רק מהאם, כמו גם היהדות, הדת שלנו, שעוברת מה... שלום לדוקטור יונת אשחר, מומחית להתנהגות בעלי חיים במכון דוידסון, שלום לך.
שלום, שלום. אני רק רוצה להתחיל בתיקון.
זה תמיד טוב. לא מדובר בג'ירפה, אלא בחולדות.
לא מדובר בג'ירפה, זה בזברה בכלל? לא, בג'ירפה.
ובחתול, אוקיי.
הם לא יודעים אם תורשי רק מהאימא, היא כנראה משני ההורים.
זו הייתה הכותרת לדעתי, לא? כן?
הם פשוט לא יודעים מי האבא, אז הם ישבו בין הילד לאימא.
אבל את אומרת שהתורשה היא לא רק מהאם, כן?
הם לא חושבים שתורשה היא רק מהאם, ממש הם הראו שיש תורשתיות בעזרת 31 זוגות של ג'ירפון ואימא שלו.
אז כל הפאנצ' עם היהדות לא טוב לנו.
כן, היהדות זה קצת לא...
לא רלוונטי.
ג'ירף לא יהודי כנראה.
רגע, אז בואי נדייק באמת את מה שהמחקר קבע. קודם כל, מה זה אומר שהכתמים האלה הם לא אקראיים?
אז כן, קודם כל הכתמים האלה, זה כבר ידעו הרבה זמן, הם נשארים אותם באותה צורה, פחות או יותר, לאורך כל החיים. הם לא משתנים.
הם לא משתנים במהלך כל החיים, אבל הכתמים האלה הם לא נוצרים בכל דור מחדש, אלא מה, הם העתק של הכתמים... במקרה, כפי שאמרת, כי ראו כנראה כתמים דומים אצל האם, כי האב לא היה בסביבה. אבל
הם כן, אלה... הם לא יודעים בדיוק מי האב.
אוקיי, אבל אלה אותם כתמים? כמו של האם?
לא, זה פחות או יותר כמו שתגיד שלילד יש את אותו אף כמו לאבא שלו או לאמא שלו. זאת אומרת, זה לא בדיוק אותו דבר, זה לא יהיה זהה, אבל את תוכל לראות דמיון משפחתי.
אוקיי, בואי נדבר, אולי נרחיב מעט, כי נשמע שהמחקר הזה הוא חוכה והתלולה אחד גדול. אז בואי נרחיב את השיחה הזו, לא אומר מטרה, כי אני יודע שאין מטרה, אבל מה היתרון האבולוציוני של הכתמים? מה זה נותן לג'ירפות? למה אין להן פסים או דוגמאות של, לא יודע מה, אלאו קיטי?
אז מה אנחנו חוקרים חושבים שזה, דוגמאות של אלאו קיטי זה יכול נכון, אבל זה כנראה די בולי. ומה שאנחנו חושבים זה שבאמת הג'ירפות משתמשות בזה להסוואה, ויש גם מחקרים שטוענים שזה עוזר להם לביסות של חום, ומה שהם הראו במחקר הזה זה שזה אכן משפיע על ההישרדות של הצאצאים, של הג'ירפונים הקטנים. אז הם בדקו 258 ג'ירפים קטנים,
כן.
בחודשים הראשונים לחייהם, והם ראו שבדקו שלוש פעמים בשנה, וראו שכמו שקורה בטבע לא כולם שורדים, והם ראו שמי ששרדו זה היו אלה שהיו להם את הכתמים הגדולים יותר, ואלה שהיו יותר עגולים או יותר בצורה לא מוגדרת.
למה זה מעניין? לא מסודר. מה הקשר הסיבתי?
הם עדיין לא יודעים את זה.
וואו.
הם רק יודעים שאלה שיש להם צורות מסוימות, תורדים יותר. זה כבר מראה לנו שהכתמים האלה ככל הנראה התפתחו באבולוציה, בשביל, כי יש לנו בעצם, הם ראו שזה תורשתי, ושזה משפיע על השרידות, שזה פחות או יותר שני הדברים שאתה צריך בשביל הברירה הטבעית. זה עובר בתורשה, ויש כאלה שהם מתאימים יותר מאחרים, אלה שיש להם את הכתמים הגדולים יותר, כנראה איכשהו מותאמים טוב יותר. וזה כבר מראה שהכתמים האלה היו יכולים להתפתח באבולוציה. הם חושבים שזה באמת נותן להם הסוואה יותר טובה, אבל אומרים, יכול להיות שזה גם משהו אחר. יכול להיות שזה, שוב, מבסס את הטמפרטורה יותר טוב, יכול להיות שזה בכלל בולט יותר לעיניים של ג'ירפות, ואז האימא שלהם מסוגלת למצוא אותם יותר מהר. יש כל מיני אפשרויות. אחד החידושים במחקר הזה זה שהם השתמשו בטכניקה של בעצם תוכנה שמנתחת תמונות כדי באמת...
להשוות בין הכתמים?
להשוות בין הכתמים, לנתח אוקיי. אותם לפי 11 תכונות שונות, שכוללות גודל וצבע ומה האורך של כאילו מה אורך ההיקף ומה והקשר בין ההיקף לנפח והצורה בדיוק וכל מיני 11 תכונות שונות.
נשמע שזה עיקר העניין במחקר, הטכנולוגיה, ופחות הממצאים.
וטכנולוגיה באמת גם מה שמורים זה שאפשר לעשות את הדברים אחרים עכשיו, ואת אפשר לנתח ולהבין יותר את ה... אז הם מדברים בעיקר באמת על, על דוגמאות, על פרווה של בעלי חיים, על, יש הרבה מאוד בעלי חיים שיש להם כל מיני דוגמאות שונות על הגוף, מזכרת הזברה, נמר, יגואר, כל החתולים האלה עם, עם הכתמים, הטיגריסים, שיש להם את הפסים, ואנחנו לא לגמרי יודעים למה יש דוגמאות כאלה, מאיפה הם הגיעו, שוב, אם הם עוברות בתורשה, אם זה אקראי, והטכניקה הזאת יכולה לעזור לנו להבין קצת יותר איך הסיפורים האלה של קיפלינג, איך הנמר קיבל את החברבורות שלו.
אז קדימה, התחילו לסרוק נמרים ולהשוות. אחרת על מה נדבר כאן?
אולי יום אחד באמת נדע איך הנמר קיבל את החברבורות שלו.
נכון. אוקיי, אנחנו מודים לך על השיחה הזו. דוקטור יונת אשחה, מומחית בהתנהגות בעלי חיים ממכון דוידסון. תודה רבה.
תודה רבה.
ואנחנו חוזרים אל המטבח שלנו, הנה דוקטור ארז גרטי כבר קוצץ סלט, והנה נמצאת איתנו דוקטור שולמית קוצר, שמכינה, מה, איזה, מה זה, מאפה אני רואה? מה זה?
מה?
מה את מכינה שם?
איזה, מה, עוגת שמרים.
עוגת שמרים, הנה עוגת שמרים, הבטחתם לדבר על ביצה, עם ביצה קשה, כן. תוכל לחזור ולהיות ביצה רכה, ואז שוב תא, ואז שוב כלום.
נכון. אז ביצה קשה, אנחנו, אנחנו יודעים שכשאנחנו עושים אותה, גם חביתה, אז אי אפשר אחרי זה להחזיר את הגלגל אחורה. זאת אומרת, לא משנה כמה נקרר את זה, מה נעשה לזה, זה עדיין יישאר בצורה שונה ממה שזה היה קודם.
כי מה קרה בעצם כשבישלנו את הביצה?
ביצה יש בה המון חלבונים. כן. ומה שקורה שכשאנחנו מחממים מאוד את החלבונים, המבנה שלהם משתנה, הם נפתחים, החלבון זה הרי סוג של סליל כזה של פולימר, לא משנה, סליל של איזושהי מולקולה.
משהו ארוך מאוד.
ארוך מאוד, שמלופף במבנה מאוד מסוים, וכשאנחנו מחממים אותו, אנחנו מכניסים אנרגיה למערכת, והסליל הזה נפתח ומשתנה.
אבל אי אפשר להחזיר אותו
לחור? אבל הוא לא יכול לחזור. כמו שנייר דבק, כשאתם פותחים אותו, ואז הוא מתחיל להידבק לעצמו, ואתם לא מצליחים להחזיר אותו למצב שהוא היה קודם, אז זה דבר דומה.
עכשיו, גם אנחנו עשויים חלבונים,
כן,
לא?
ודאי, נכון, וגם אם אנחנו, גם אם נבשל אותנו, אי אפשר להחזיר את זה אחורה, גם, אפשר לראות את זה גם עם בשר לצורך העניין. אז מסתבר שלפני כמה שנים חוקרים ניסו כן למצוא דרך שאפשר יהיה לקפל חזרה את החלבונים של הביצה למצב הקודם, והם הצליחו. זה מחקר שזכה באיג נובל, נדמה לי שנה שעברה, בפרס האיג נובל.
וואו.
ומה שהם עשו, הם לקחו את הלבן של הביצה, חימם אותו, הוא נהיה, ואז משקוף הוא הפך ללבן, ואז הם הדגירו את זה בתוך חומר שנקרא אוריה. זה החומר שנותן את הצבע הצהוב ואת הריח האופייני לשתן שלנו. זה חומר שהוא מחמצן מאוד חזק, ומה שהוא עשה, הוא גרם לסלילים האלה של החלבונים להיפתח לחלוטין, אבל להיפתח זה לא מספיק, אנחנו רוצים שהם יתקפלו חזרה לצורה המקורית. ואז מה שעשו, יצרו תנאים קצת שונים, דיללו את זה קצת, ערבבו את זה במשך איזה 16 שעות או משהו כזה, והצליחו לגרום לחלבונים להתקפל חזרה למבנה המקורי שלהם. אבל לאכול את הביצה הזאת אי אפשר, כי זה יהיה ביצה עם טעם של שתן, לא נראה לי שזה משהו שאנחנו רוצים.
זאת אומרת, אפשר להפוך ביצה קשה לביצה רכה עם שתן. זו השורה התחתונה.
אם אתה רוצה קליק בייט, אז כן, אבל...
קצת
מאחורי. בתנאים מסוימים, אבל, יש פה, אבל יש למחקר הזה כן חשיבות מאוד גדולה, כי אמנם ביצה קשה...
אם חיפשנו להפיק שתן, זו הדרך, אוקיי.
זהו, אם אנחנו רוצים להפוך את הביצה, אז עדיף פשוט לקחת ביצה חדשה מהתבנית.
נכון.
אבל יש הרבה מצבים שבהם אנחנו כן רוצים לשמור על מבנה של חלבון, או להחזיר חלבון למבנה הקודם שלו, במיוחד בתעשיית התרופות, יש הרבה תרופות שמבוססות על חלבונים, חלבונים זה דבר מאוד רגיש, ואם יהיה לנו דרך לשמור על המבנה שלהם, או להחזיר אותו אחורה במקרה והוא מתקלקל, זה יכול לחסוך הרבה מאוד כסף.
וואו, נכון, מעניין. יש הרבה תרופות שמכילות חומר חלבוני?
כל הנוגדנים, למשל.
וואו, נכון.
נוגדנים, אנזימים שונים.
טוב, אז אנחנו הגענו לסיומה של השעה השנייה שלנו, של התוכנית. בעצם מה למדנו באמצעותכם? שכן אפשר להפוך ביצה קשה לרכה, אבל לא מומלץ לאכול את הדבר הזה, והרווחנו כאן הבחנה. בין מה שהופך אלכוהול או בירה, מה שמייצר את הבירה, בשונה, הבחנו בין הדבר הזה, הפטריות, נכון? לבין מה שהופך, על מה דיברנו?
את החלב לגבינה.
נכון, על חיידקים, נכון.
נכון מאוד.
שורה התחתונה. טוב, אז אנחנו נודה לכל מי שעמל על המשדר הזה, העורך שלנו רז חסון. המפיקה היא ליטל המירן, מעצב פס הקולו, די-ג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגל שפירה שמלווה את המשדר הזה. נזכיר לכם שאתם מוזמנים להאזין לשלושה שיודעים בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון החינמי כאן אודי. הוא נמצא אצלכם בטלפון בחנות האפליקציות ואתם יכולים להוריד אותו, וכך תוכלו להאזין לכל התוכניות של כאן תרבות בכל זמן ובכל מקום. תודה רבה מעומק הלב לדוקטור ארז גרטי, ראש תחום תקשורת המדע במכון דוידסון. תודה שהגעת לכאן.
בכיף.
ותודה רבה לביולוגי דוקטור שולמית קוצר, ראש תחום למידה דיגיטלית במכון דוידסון, וגם מלמדת בבית הספר הרב תחומי חדרה. תודה רבה לך.
תודה.
היום את לא מלמדת, אני מבין.
אני מלמדת.
כן, נוסעת מכאן לחדרה.
כן.
לדעתי, עם הפקקים את תגיעי בערב.
בערב.
זה לימודי ערב, זה אקסטרני. אוקיי. תודה רבה, שיהיה לכם יום נעים. אנחנו נהיה פה מחר עם תוכנית חדשה. להתראות.
להתראות.